נקודה מעניינת שביבוא כלי הרכב, שכמובן זה חצי מכל היבוא לישראל, מסתתרים בערך 85 מיליון דולר של מיסים שהופחתו עבורנו. את השאלה אם הכסף הזה הגיע באמת לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו שקנה יונדאי או קיה או סניונג במהלך השנה, את זה אנחנו נשאיר לכתבי הצרכנות, גם בשביל לא לעצבן את היבואנים עצמם. שלום לכולם, הקוריאנים, פרק 37, הפודקאסט על אנשים ועסקים בקוריאה. אני איציק יונה. היום נספר איך בית המשפט העליון בקוריאה הפך 200 אלף הורים קוריאנים בשנה לקצת פחות לחוצים, מי הרוויח 100 מיליארד דולר שנה שעברה, וגם נחגוג שנה ליישום הסכם הסחר בין קוריאה לישראל, ונשאל האם כל המאמץ הזה היה שווה. אז נתחיל עם חגיגות השנה ליישום הסכם הסחר בין ישראל לקוריאה. שנת 2023 הייתה בעצם שנת מבחן ליחסי הסחר בין ישראל לקוריאה, כי ממש בתחילת אותה שנה, בדצמבר 2022, נכנס לתוקפו הסכם הסחר בין ישראל לקוריאה, ו-2023 הייתה השנה המלאה הראשונה ליישום ההסכם. אז נשאלת השאלה, האם ההסכם מצדיק את קיומו ואת הטרחה הרבה שהושקעה בו? בואו נסתכל קצת על הנתונים. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הסחר הכולל, כלומר יבוא ויצוא בין ישראל לקוריאה, התכווץ ב-2023 ב-12% ל-3.6 מיליארד דולר. היצוא בלבד ירד ב-17%, והיבוא מקוריאה ירד ב-10%. סך הכל היצוא היה 1.1 מיליארד דולר, והיבוא 2.5 מיליארד דולר, כך שהגירעון המסחרי הוא בערך 1.5 מיליארד. כמובן שצריך לנטרל קצת את השפעות המלחמה והשפעות גלובליות, כי הסחר העולמי בכלל ירד ב-2023. אבל אם נסתכל על היצוא הישראלי הכולל, נראה שהוא התכווץ ב-2023 ב-6%, והיצוא לקוריאה ירד ב-17%. כך שהביצועים של הסחר עם קוריאה היו נחותים יחסית ליצוא של כל המדינה. אם ניקח לדוגמה מדינה שכנה, היצוא של ישראל ליפן צמח ב-11.5%, והיצוא לקוריאה ירד ב-17%. אז כך שבסופו של דבר נראה שאי אפשר לזהות השפעה חיובית מג'ורית או מובהקת של הסכם הסחר בשנה הראשונה שלו, אבל כמובן שזה דברים שצריך לתת להם אולי קצת זמן כדי שהם יתבססו. בואו נסתכל על הסחר ברמה קצת יותר פרטנית. יש משהו אחד שקופץ לעין כל פעם שמנתחים את המסחר בין ישראל לקוריאה, וזאת העובדה שכל הסחר מרוכז במגזרים מאוד 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 בודדים, בשניים או שלושה מגזרים שלוקחים את כל ההיקף של הסחר. למשל ביבוא מקוריאה, חצי מהיבוא זה יבוא של כלי רכב, חלקי חילוף לרכב וכיוצא באלה. 40% נוספים, שזה בערך עוד מיליארד דולר, זה יבוא של כל הדברים שיש לכם בבית, טלוויזיות, טלפונים, מכונות חשמליות, מקררים, מכונות כביסה, מחשבים וכל השאר. כל הדברים האחרים, כל שאר פרטי היבוא בין ישראל לקוריאה, זה סך הכל 15% מהיבוא, זה בערך 400 מיליון דולר. אז יש פה המון המון ריכוזיות, וגם הפוטנציאל, אם קיים, הוא מסתתר בכל מיני פריטים שאנחנו פשוט לא יודעים לזהות אותם. סך הכל 400 מיליון דולר, שזה הסחר שלא מרוכז בסעיפים הראשיים. נקודה מעניינת שביבוא כלי הרכב, שכמובן זה חצי מכל היבוא לישראל, מסתתרים בערך 85 מיליון דולר של מיסים שהופחתו עבורנו בהסכם הסחר, זה 7% ממיסי הקנייה שהופחתו, כמובן שזה בעיקר יונדאי וקיה, קיבלו במתנה והיו אמורים לכאורה להעביר את זה ללקוחות שלהם. את השאלה אם הכסף הזה הגיע באמת לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו שקנה יונדאי או קיה או סניונג במהלך השנה, את זה אנחנו נשאיר לכתבי הצרכנות, גם בשביל לא לעצבן את היבואנים עצמם. גם בייצוא לקוריאה יש ריכוזיות ממש ממש מעוררת תהייה. חצי מהייצוא לקוריאה, כאמור הייצוא הוא בערך 1.1 מיליארד דולר, חצי מהייצוא, חצי מיליארד דולר, זה של כל מיני מכשירים וכלים אופטיים ואחרים, קשה מאוד בנתוני הלמ"ס לדעת מה זה. אנחנו מעריכים שזה המון המון מכונות וציוד לתעשיית השבבים וקצת ציוד רפואי. 30% נוספים, זה עוד 300 מיליון, זה של מכונות וציוד חשמלי, שיש לנו השערה שחלק גדול מזה גם הולך לתעשיית השבבים. כל המוצרים של התעשיות הכימיות, זה כימיקלים לישראל, חיפה כימיקלים, זה בערך 11%. כל שאר הייצוא לקוריאה זה 150 מיליון דולר. כלומר, שלושה סעיפים לוקחים את הכל, 150 מיליון דולר, מתחלקים בכל השאר. ופה עולה שאלה מאוד מאוד גדולה, מה בעצם הפוטנציאל המסחרי בין ישראל לקוריאה, אם הכל מרוכז בשניים, שלושה סעיפים, הלוך ושוב. נתון מעניין נוסף זה שנתוני הלמ"ס לא מכסים כרגע מסחר בשירותים. שירותים מהווים מחצית מהייצוא של ישראל ברמה הלאומית, כלומר חצי מהייצוא של ישראל, שהיה השנה שעברה בערך 150 מיליארד דולר, חצי מזה זה ייצוא של שירותים. נתוני הלמ"ס לא מכסים את ייצוא השירותים ברמה שאנחנו יודעים לדעת בקוריאה, כמה היה הייצוא של השירותים. אם זה למשל באותה רמה כמו שזה ייצוא של שירותים לכל מדינות העולם, אז יש פה בערך מסתתר פה עוד בערך מיליארד דולר של ייצוא של שירותים. פנינו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשביל לקבל את הנתונים, והם אמרו שהם עובדים על זה, ומתישהו במהלך השנה יהיו נתונים של סחר שירותים, אבל רק ל-2021. כלומר, אנחנו פה בדילי גדול מאוד, ומי שרוצה ללמוד ולהבין, יהיה לו קשה מאוד, וגם האנשים בקידים השונים שעובדים למעננו כדי להגדיל את היבוא ולהגדיל את הייצוא, אין להם את הנתונים האלה, וקשה מאוד לפי זה לקבל החלטות, או לדעת איפה לשים תמריצים וכו' וכו'. חשבנו אולי נלך לנתונים של הלמ"ס הקוריאני, כי הם הרבה יותר מדויקים, ושם כל חודש כל הנתונים נשפחים החוצה ואפשר לנבור בהם. תתפלאו, הקשר בין התמונה של הסחר שמוצגת אצלנו למה שמוצג אצלהם, קלוש מאוד, קשה מאוד לעשות סינכרון בין הנתונים האלה. אז עד כאן בנושא הזה של הסחר, נעבור קצת לנתונים בקצרה. אחרי 37 שנים של איסור חוקי לגלות להורים שנמצאים בהיריון את מין העובר, החליט בית המשפט לחוקה של קוריאה להכריז על החוק הזה כלא חוקתי. כלומר, מעכשיו יוכל הרופא, כמו שעושים אצלנו, באולטרסאונד להגיד, מזל טוב, יש לכם בן או יש לכם בת. יש קצת עם זה בעיה, כי הקוריאנים החליטו שאולי לא בגלל זה, שלא כל כך בא להם לא על בנים ולא על בנות, אבל זה דיון אחר. במקור, המטרה של החוק הזה הייתה למנוע מה שאנחנו קוראים תכנון משפחה. הקוריאנים בעבר, עד לא מזמן, עד לפני 10-20 שנה, העדיפו ללדת בנים מאשר בנות, ובשורה התחתונה, הידיים של הגינקולוגים היו עמוסות עבודה, בעיקר בביצוע הפלות. ולכן הוטל האיסור הזה לגלות להורים את מין העובר. ב-2008 שינו את זה קצת, והתירו לגלות את מין העובר אחרי שבוע 32. העריכו שבשבוע 32 כבר המוטיבציה לעשות הפלה ולתכנן אחרת את המשפחה תרד. באותה תקופה ב-2008, דרך אגב כתבתי על זה פוסט שלם ב-2008, באותה תקופה היחס בין בנים לבנות בקוריאה היה בלידה, היה 100 ל-106. כלומר, על כל 100 בנות שנולדו, נולדו 106 בנים. בין הנימוקים, בית המשפט התרשם מהשינויים שחלו בנורמות החברתיות בקוריאה, שאני בהחלט מסכים, וגם מהעובדה שיחס המינים בלידה הפך להיות יותר הגיוני. כלומר, היחס המעוות הזה של 100-106, הפך להיות קצת יותר מאוזן, ולכן האיסור הזה הותר. דרך אגב, הסיבה למה היום בנים קוריאנים מתקשים למצוא בנות מקומיות לחתונה, אם בכלל בא להם להתחתן, בדיוק נובעת מהעובדה שהיחס בין המינים בלידה לפני 20 שנה או לפני 30 שנה היה מעוות, וכרגע יש פחות בנות. ומה שהם עושים, הם מייבאים בנות מחול. כתבנו על זה פעם, על שטף של הבנות שמגיעות מווייטנאם לקוריאה. אגב, מחקרים עדכניים מראים שכיום קוריאנים נוטים להעדיף בנות על בנים, שזה שינוי מאוד מאוד מהותי בעדפה. אני תמיד חשבתי באמת שבנות בקוריאה הן הרבה יותר איכותיות ואינטליגנטיות מהבנים. נא לא לתרגם את זה לקוריאנית. ובעצם הקוריאנים מתעלמים מהפוטנציאל של הבנות, ולאט לאט אנחנו מגלים יותר ויותר את הפוטנציאל של נשות קוריאה. שתי דוגמאות שממחישות את עוצמת השווקים הקימונאים ושווקי הצריכה בקוריאה. אחד, סטארבקס קוריאה מפעילה בערך 1,900 סניפים. זה הרשת, רשת של סטארבקס הרביעית בגודלה בעולם. קוריאה זה רק 50 מיליון תושבים. יפן, שהיא מספר 3, יש לה רק 18 סניפים יותר מקוריאה, כך שאני מניח שתוך שנה הקוריאנים גם יעקפו את יפן. המחזור הכספי של סטארבקס קוריאה זה סיפור הצלחה חד משמעית, נושק לסדר גודל של 2 מיליארד דולר. תכלס, קפה בסטארבקס בקוריאה לא משהו, לפחות לא לטעם שלי וכנראה גם לטעם ישראלי. אם תזכרו את ההשקה של סטארבקס בארץ לפני כמעט 20 שנה שנכשלה בענק, מגיון שהם גילו שאנחנו כן מבינים בקפה. הסיפור השני, למבורגיני. למבורגיני מכרה שנה שעברה יותר מכוניות בקוריאה מאשר אצלהם בבית באיטליה. בקוריאה נמכרו 414 מכוניות למבורגיני ובאיטליה 410. קוריאה זה השוק השביעי בגודלו למותג הזה שמכר בכל העולם קצת יותר מ-10,000 יחידות בשנה. אם פעם הזדמן לי אני אספר לכם על אחד הידידים שלי שהגיע באיזה יום ראשון אחד עם הלמבורגיני שלו כדי להמחיש לי את האושר שלו, ולקח אותי לטיול בכל קוריאה רק בשביל לראות כמה מהר זה נוסע. תכלס חוויה מעניינת. אם שמתם לב, אז יש איזה נטייה לכל בחירי ההייטק העולמי לעשות סיורי AI עולמיים, כמו שראינו את סאם whatever שמו מ-ChatGPT מגיע לטייל אצלנו במקומות אחרים. אז גם הקוריאנים נדבקו במחלה הזאת, ואנחנו רואים את הבעלים של הקבוצות הגדולות כמו סמסונג, SK, גם כן מסתובבים לעשות טיול AI עולמי. אני לא כך הבנתי מה המטרה של זה, אבל מה שמעניין זה שמרק צוקרברג ידידנו, המנכ״ל של מטא, או בלשון העם פייסבוק, גם רצה סיור AI עולמי, אז הוא ביקר ביפן, ביקר בהודו, ועשה באמצע גם 3 ימים בקוריאה. חיצת ידיים עם הנשיא יון, שזה חשוב כמובן לשני הצדדים, שהנשיא יון, הכותרת הייתה שהוא הבטיח לו משהו כמו, אנחנו בקוריאה נגשים את כל הפנטזיות שלכם שם במטא, בפייסבוק. אחרי זה הוא נפגש עם המנכ״ל של LG, לדון איתו איך LG יכולה לייצר את משקפי המציאות המדומה של מטא, וכמובן עם היושב ראש של סמסונג, בשיחה על שבב ה-AI שמטא רוצה לפתח. כשזה מגיע לשבבים, כשזה מגיע לחומרה ולשבבים, הקוריאנים ממש ממש בעניין. דיווחנו על זה, אם אתם זוכרים, חודש שעבר, סיפרתי איך המחירות של השבבים בקוריאה עשו היפוך משמעותי מאוד בחודשים האחרונים, בעיקר בגלל הביקושים לשבבים בעלי התצפוקת הגבוהה שמיועדים ליישומים של AI בכל היצרניות הגדולות, גם בהיינקס, גם בסמסונג. כולם שמעו בוודאי על להקת הבנים המצליחה בקוריאה ואולי המצליחה בעולם בשם BTS. מי שעומד מאחורי הלהקה הזאת זה סוכנות אומנים שנקראת HYBE, H-Y-B-E. הסוכנות הזאת, שבעצם מי הבעלים שלה הוא זה שהקים את הלהקה מלכתחילה, הסוכנות הזאת רשמה שנה שעברה הכנסות של 1.6 מיליארד דולר, ורווחים של בערך 150. וזאת למרות שבמהלך 2023 הם הפסיקו להופיע. חלק התגייסו לצבא, חלק התחילו להופיע כיחידים. אפשר לסכם את העניין הזה שהם פשוט שרים ורוקדים כל הדרך לבנק. חצי מההכנסות של זה הקונגלומרט של 1.5 מיליארד דולר, חצי מההכנסות שלו מגיעים מרישיונות וממרצ'נדייזינג, מסחורות שהם מוכרים כשהן מותגות בשמות של הלהקה ובפרצופים וכו' וכו'. הם ישיקו השנה שתי להקות חדשות, אחת של בנים, אחת של בנות, אז כולכם, מי שרוצה להציג מועמדות או הבת שלו רוצה, זה כנראה הזמן. קבוצת הנואה, דיווחנו כבר פעם שהם עושים פרויקט מאוד מאוד גדול בעיראק, להקים עיר חדשה בשם ביסמאיה, עיר של 100,000 דירות, בתקציב מממשלת עיראק של 11 מיליארד דולר, לפני בערך שנתיים, שנה וחצי, הם פשוט ארזו את החפצים וחזרו חזרה לקוריאה באמצע ההקמה, בגלל שהעיראקים הפסיקו לשלם. כל קוראנים הם סוחרים לא קטנים. עכשיו העיראקים חזרו לשלם, והקוריאנים חזרו לבנות את העיר. LG אלקטרוניקה, אחרי שהם מילאו לנו את המטבח ואת הסלון במוצרים שלהם, החליטו, הסתכלו ימינה שמאלה, לאן נלך מפה, והחליטו שהם נכנסים לנו לחדר האמבטיה. מה שהם מתכננים, זה למשל ראש מקלחת שמתהר את המים, וגם שולט בצורה דיגיטלית בחום, כך תוכלו ללחוץ על הכפתור, להגדיל, להקטין את החום שאתם רוצים. אני מקווה שזה בשלב האחרי זה לא יגיע לסודה. יהיה מזגן לאמבטיה שגם שולט בלחות של האוויר באמבטיה, וגם מראה שכאשר אתה מתגלח, המראה תציג לך את כל הנתונים שאתה צריך, על צריכת המים, על החום, על כמה צרכתם וכו' וכו'. אז כך שהולך להיות מעניין באמבטיה. עוד ב-LG, LG היא יצרנית המסכים השטוחים הגדולה בעולם. בניגוד לסמסונג, שסמסונג היא יצרנית הטלוויזיות השטוחות הגדולה בעולם, מכיוון שחלק מהמסכים של LG בכלל נמכרים לחברות אחרות בכל העולם, וגם סמסונג קונה מסכים מ-LG. הדור הקודם של המסכים השטוחים, כולם מכירים, נקראו מסכי LCD, ולאט לאט ה-LG קלטה שהתחרות מסין אוכלת להם את כל הרווחיות בתחום ה-LCD. יש להם מפעל ענק בסין, הם סוגרים את המפעל הזה, מוכרים אותו כנראה למתחרות סיניות בסדר גודל של $1.5 מיליארד, ומתמקדים במה שהם עושים הכי טוב בעולם, זה מסכי OLED. שגם שם הסינים כמובן מנסים בכל דרך להשיג את הטכנולוגיה, אז הסיפור הזה הוא סיפור שילך ויתקדם מדור לדור בתחום של המסכים. אם אתם זוכרים, מלכת הסחר האלקטרוני של קוריאה נקראת קופנג, זה בעצם אמזון של קוריאה. החברה הזאת דיווחה לראשונה שנה שעברה מאז ההקמה שלה על שנה רווחית ב-2023, המחירות שלה קפצו ב-20% ל-$24 מיליארד, והרווחים $500 מיליון. ברבעון האחרון של השנה הם שרתו כ-21 מיליון לקוחות, ויש גם קרן אחת ישראלית שמושקעת שם, וכנראה עשתה המון כסף. החברה כמובן נסחרת בנאסדק. נחשו מי האפליקציה הסלולרית הכי פופולרית בקוריאה. אני למשל לא הייתי מנחש שיוטיוב היא האפליקציה הכי פופולרית בקוריאה, עם 45 מיליון משתמשים, ו-40 שעות צפייה ממוצעות בחודש. קונגלומרט אמזון, או חברת אמזון הכי גדולה בקוריאה, נקראת CJ, מדווחת לראשונה כי מחירות אמזון שלה מחוץ לקוריאה עברו את המחירות בשוק המקומי, והסתכמו בקצת מעל $1 מיליארד. מה הם מוכרים בחול? כמובן זה הכל באמצעות גם מפעלים שהם מקימים בחול. הם מוכרים כיסונים, הם מוכרים עוף צלוי, רטבים קוריאנים, קימצ'י, בעיקר בצפון אמריקה וגם באירופה. יש כמובן לאוכל קוריאני, יש המון המון פוטנציאל בישראל לדעתי, והקוריאנים מאוד מאוד מעוניינים למכור בישראל. יש להם איזה מחשבה שזה פותח להם שווקים אחרים, והם גם יודעים לתת כשרויות אם צריך, כך שיש הצעה. השחקנים כאן בארץ עדיין כנראה לא הפנימו את הפוטנציאל, והקוריאנים המשיכו לנסות. ממשלת קוריאה העמידה תקציב של כמעט $70 מיליארד לתמיכה בהשקעות בתעשיות שחשובות להם. הם קולטים שהסחר העולמי קצת נחלש וצריך לחזק את התעשיות. $70 מיליארד לחזק תעשיות כמו סוללות, כמו שבבים, וגם בשביל לתמוך בעסקים קטנים. סביבת הריבית גם בקוריאה היא יחסית גבוהה, והממשלה רוצה לתת הלוואות מוזלות לכל השחקנים האלה, שחקנים קטנים ותעשיות מפתח, כדי שהתעשייה והכלכלה ימשיכו לנוע. לידיעת המאזין הקבוע, מר בצלאל סמוטריץ'. פה זה אייטם שאני קורא לו ממש ממש מהפכה. יש, כפי שאתם כבר הבנתם, יש משבר כוח אדם בקוריאה, אין מספיק אנשים, וכל היום מתחבטים מה לעשות, אז או שמעבירים חלק גדול מהפעילות לרובוטים, או שעכשיו קבוצת סמסונג לכל האורך, לא בסמסונג אלקטרוניקס, אלא בכל קבוצת סמסונג, פותחת מאות תפקידים של מחקר ופיתוח למהנדסים זרים. זה כולל גם את סמסונג אלקטרוניקה, את חברות ההנדסה, חברות הבנייה, המספנות של סמסונג, שהן המספנות הגדולות בקוריאה, מחפשות מהנדסים זרים. יש מחסור חמור מאוד של כוח אדם בקוריאה. נעבור לפרק של עסקאות והשקעות. נתחיל ממשהו עם פן כחול לבן. איסקר, או כמו שהיא נקראת היום, IMC, זו חברה ישראלית בבעלות של וורן באפט, תשקיע 100 מיליון דולר בחברה הבת שלה בקוריאה, שנקראת דגוטק. הכסף הזה ישמש להרחיב מפעל לייצור של טונגסטן, תלוי את מי אתם שואלים. זו מתכת מאוד מאוד מבוקשת שמשמשת לייצור של גזים לתעשיית השבבים. כולם כבר קלטו שתעשיית השבבים נכנסת לגל צמיחה חדש, והכספים מגיעים מכל מקום. דגוטק, דרך אגב, חברה הבת של איסקר, הוגדרה כבר לפני המון המון שנים כהשקעת החוץ הכי מוצלחת בקוריאה, והמנהלים הישראלים שניהלו אותה באותם זמנים, כמו משה שרון ואחרים, הוכרזו כאזרחי כבוד של קוריאה ושל העיר דגו, והיו אנשים מאוד מאוד רצויים בכל מקום ובכל קבלת פנים. בהחלט סיפור הצלחה. כמובן, העסק הזה נמכר לוורן באפט לפני מספר שנים בשתי פעימות, וכרגע הוא כולו בבעלות של חברת ההשקעות של באפט. קרן הפנסיה הממלכתית של קוריאה היא בעצם קרן הפנסיה הממלכתית השלישית בגודלה בעולם, עברה כמה שנים לא קלות עם הפסדים שהלחיצו את כל התושבים בקוריאה, ותכף נבין למה. דיווחה שנה שעברה על ביצועי C עם תשואה של 13.6% לקרן, שהביאו את נכסי הקרן לשווי של עגול ויפה של 777 מיליארד דולר. מדובר פה על רווחים של כמעט 100 מיליארד דולר בשנה. 100 מיליארד דולר בשנה. תשימו לב, הייצוא של ישראל, כל הייצוא של ישראל שנה שעברה היה 150 מיליארד דולר. הרווח הזה מהווה חמישית מכל הרווחים שהם צברו מיום הקמתם. רוב אזרחי קוריאה תלויים בקרן הזאת לעת זקנה. אם הקרן הזאת מפסידה, זה כותרות ראשיות בכל מקום בקוריאה, וגם בשיחות של אנשים, מה יהיה ומה יקרה, זה העתיד של כל האנשים האלה בעת הפנסיה, בתקווה שהקרן תספיק להרוויח מספיק בשביל לשרת את כולם, כי פשוט אין מספיק צעירים שישלמו לקרן, כדי שהקרן תוכל לשלם את הפנסיות. יצרנית מערכות הנשק, LIG NEXWAN, תמכור לסעודיה מערכות להגנה בפני טילים, בשביל מעל שלושה מיליארד דולר. זה משהו שדומה לפטריוט האמריקאי. שוב, הקוריאנים מסתכלים מסביב, רואים מה נדרש ועושים משלהם. הקוריאנים עבדו קשה מאוד כדי להפוך מאחת מקנייניות הנשק הגדולות בעולם. נדמה לי שפעם הם היו מספר 5 או 6 בעולם ברמת הרכש שלהם, הרכש הצבאי שלהם, והפכו למה שהם היום, אחת מעשרת יצואניות הנשק המובילות. זו תוכנית שהושקע לפני בערך 15 שנה או 18 שנה בשם בקדו פרויקט, ולאט לאט העבירו את כל הרכש הזה פנימה לתוך קוריאה וייצרו תעשייה לתפארת. זרוע האנרגיה הירוקה של SK, כמובן קונגלומרט קוריאני, מספר 2, מספר 3, תלוי איפה, לפי מה אנחנו סופרים, הם יבנו במצרים קומפלקס ענקי, קומפלקס אנרגיה ענקי, ביחד עם מי? עם הקבלנית הגדולה בעולם. זו חברה סינית בשם CSCEC, חברה ממשלתית, עד כמה שאני זוכר, סינית. יבנו תחנת כוח ממקורות סולריים וטורבינות רוח ומתקנים לייצור ממן ירוק, שהוא כנראה, הוא הממן הכי מבוקש היום בעולם. לסינים יש קשרים מצוינים מאוד באפריקה. באפריקה פוטנציאל ענק לאנרגיה ירוקה בגלל השמש, בגלל הרוח. ולקוריאנים יש גם תיאבון וגם ניסיון ענק בתחומי האנרגיה הירוקה. ולכן שתי הגופים הענקיים האלה חתמו הסכם שיתוף פעולה שנה שעברה, ועכשיו הוא מתחיל לתת את הפירות. הם כבר עובדים על פרויקטים, הצעות לפרויקטים באמירויות ובאומן. אז כמו שאתם רואים, קוריאה היא קטנה מאוד על הקוריאנים בכל התחומים העסקיים וכולם מחפשים לצמוח מחוץ לקוריאה ולהשקיע את כל הכסף שהם עשו בבית קצת בחוץ. זה קצת מזכיר את ישראל. הנה דוגמה נוספת. החברה שמנהלת את נמל התעופה אינצ'ון, זה הנמל התעופה שבו אתם נוחתים כשאתם מגיעים לקוריאה, היא תבנה ותנהל את נמל התעופה החדש של מנילה בפיליפינים. וזה שער הכניסה הראשי לפיליפינים. זה פרויקט של 25 שנה עם הכנסות צפויות של כמעט 30 מיליארד דולר. כך גם חברה ממשלתית שמנהלת שדה תעופה מחפשת איך לצאת החוצה ולעשות כסף מחוץ לקוריאה. לפני סיום אנחנו נשלח תנחומים לכל המשפחות השכולות שלנו ואיחולי החלמה מלאה פצועים. אנחנו מבקשים מהיושב במרומים שיתיר אסורים וישמור לנו על החיילים. תודה רבה, עד כאן להפעם. אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט הקוריאנים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם. אנחנו זמינים בכל האפליקציות הפופולריות. תוכלו כמובן גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונאקו ולקבל את הירחון ואת הפודקאסט אחת לחודש לתיבת המייל שלכם. אני זמין עבורכם לכל מה שמסובך וקשור בקוריאה. המייל שלי זה iystrudelyonaco@yonaco.com. אני הייתי איציק יונה, וזה היה פודקאסט הקוריאנים, פרק 37, מרץ 2024.